שלום לכולם. בשבוע שעבר למדנו על הדגש החזק. עוד לא גמרנו את הכל, יהיה לנו עוד קפיצה קטנה לדגש החזק בהמשך. בגלל שזה קשור גם לדגש הקל, השארנו את זה להמשך. אבל כרגע אנחנו נעבור אל הדגש הקל. ובהמשך נחזור לזה, כמו שאמרתי. הדגש הקל הוא נמצא בשבע אותיות ובפועל בשש אותיות. מה הכוונה? יש לנו אותיות בגד כפת, זה מוכר היום, אותיות בגד כפת. אבל במקור, מי שיסתכל בזוהר שהזכיר את האותיות, גם ספר היצירה שהזכיר את האותיות, הוא מזכיר שם שבע אותיות, הוא מזכיר בגד כפרת. ב' ג' ד' כף, פי, רש ותף. כלומר, בכל האותיות האלה יש אפשרות של דגוש ואפשרות של רפואי. גם הרש נמצאת שם. הרש היה אמור להיות לה עוד אפשרות. נרחיב, יש לנו רש, רגילה, איך אומרים רש? רש, רש. כאשר עושים עם דגש חזק, אמרנו בשיעור הקודם שיש כמה עשרות כאלה, לא יותר מזה. רש עם דגש חזק, אותו דבר, אותו רש עם חזק, רש, רש. אבל בדגש הקל זה משנה את המבטא. איך משתנה המבטא של הרש לדגש קל? זה אנחנו לא מכירים היום. אף אחד היום לא יודע, לא התימנים, לא האשכנזים ולא הספרדים, אף אחד לא שמר על המסורת של קריאת הרש. ממילא מה שנשאר לנו זה בגד כפת. בגד כפת אמנם גם כן, לא כולם זכרו את הכל, אבל במכלול שאלה שמרו על האותיות האלה ואלה שמרו על האותיות האלה, בסך הכל היום אנחנו יודעים את כל הבגד כפת, איך מבטאים אותם. יש לנו ב' וב', גם הזכרנו את זה גם בשיעור ראשון, נחזור שוב. ב' והרפוי שלו זה ב', ג' והרפוי שלו זה ר'. הרימל נשארה אצל הספרדים, הבית אצל האשכנזים. דלת ודלת, דלת, זה נשאר אצל התימנים והעיראקים. כף וחף, פי ופי, גם הפי, לפחות חלק מהדות הספרדים לא היה להם אותה, את הפי הרפויה, פי ופי. וטאו זה דגוש ופאו זה רפוי, זה גם כן נשאר אצל התימנים והעיראקים. אז בסדר, לגבי המבטא שלהם אנחנו יודעים. בגד כפת, ב' ו' ג' ר' ד' ד' כף, חף, פי, פי ות' ות'. זה אמנם פחות חשוב מהדגש החזק, כמו שהזכרתי שבוע שעבר, אבל צריך לדעת שזה חשוב. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שצריך להקפיד על הדברים האלה. הערכנו בזה בשיעור הראשון. צריך לדעת הלכה שצריך להקפיד על האותיות האלה. כמו שהתחלתי להגיד עכשיו, האותיות האלה אין בהם שינוי משמעות. יש מקורות לכאורה שנשמע מהם שיש שינוי משמעות. יש לנו לגבי עם זוג אלטה, כשקוראים בשירת הים, שאנחנו קוראים כל יום, עם זוג אלטה, עושים שם דגש קל, בגימל, גאלטה. לפי הכללים שנלמד אותם בעזרת השם, צריך להיות הרימל רפויה. עם זוג אלטה היה צריך להיות. למה זה דגוש? כותב ברוחות חיים שזה שלא ישמע לשון לחם מרועל. אתם יודעים מה זה לחם מרועל? ברימל אני מתכוון, לא ברש. לחם מרועל, בראשו לחם, כמו שהיום אומרים מגועל, מגעיל בעין, יש בתנך מגועל גם באלף. הרבה פעמים אלף ועין מתחלפות, היות והם מאותו מוצא מהגרון, אז אלף ועין מתחלפות. אז במובן של מגועל, יש לנו כמו מגעיל, כמו שהיום אנחנו אומרים מגעיל, אותו דבר, לחם מגועל זה כמו לחם מגעיל. עכשיו, שלא ישמע לשון גועל, לשון דבר מגעיל, אז עשו את הדגש, ככה אומר הזה, שלא ישמע לחם מרועל, הוא עם רימל רפויה, מרועל, ואם תגיד עמזו רעלת, ישמע שעמזו געלת כביכול, חלילה. ישמע לשון גועל, ולא לשון, לא לשון של גאולה. לכן, הוסיפו את הדגש הקל. מכל הדברים האלה של ארוחות חיים, נראה לכאורה שהדגש הקל משנה משמעות. אם תגיד גאלת עם גימל, זה לשון גאולה. אם תגיד רעלת ברימל, זה ישמע לשון גועל. אבל זה לא נכון באמת. באמת אין שינוי משמעות. גם אין הבדל בין רעלת לגאלת. לעניין הזה העריך בשוטיש מצליח, חלק א' סימן יוצן. אתם יכולים לראות שם. הוא באמת, בתוך כלל הדברים שלו, הוא הקשה שם כמה קושיות על ארוחות חיים הזה, ועל עוד דברים שארוחות חיים כתב, וכאן, לא כאן המקום להאריך, אורחות חיים כתב עוד כמה דברים בעניין הזה, אבל הוא הקשה כמה קושיות. מכלל הקושיות הוא מקשה את מה שאנחנו אומרים עכשיו, שאין שינוי משמעות בין ג' לרימ', אין הבדל. ואם תגיד רעלת, אם זה נשמע לך לשון גועל, אז גם גאלת זה לשון גועל, אין הבדל. אגב, גם כשאתה אומר להם מרועל, אז הרימ' לרפויה. אבל במקרים אחרים שאתה תטעה את, את המילה הזאת למקום אחר, יחזור לך דגש. הדגש הקל הוא לא דגש שתמיד מגיע או תמיד לא מגיע. המילה הזאת בעצמה, איך שהיא, תלוי איפה היא תהיה, לפעמים יהיה בדגש, לפעמים לא יהיה בדגש. המילה הזאת, אם תעשה אותה עם שווה נח, שווה נע, פעם יהיה דגש, פעם לא יהיה דגש. כמו שנראה בכללים, שנראה. לכן, לא שייך לומר שיש בזה שינוי משמעות. הרב מצליח שם מעריך בזה, אומר, אין באמת שינוי משמעות, אם תגיד, רעלת או גאלת. מה שאמרו את הטעם הזה, זה רק לתת טעם לשבח. באמת, העניין שיש דגש חזק בעם זו גאלת, זה לפי מסורת. יש מסורת שקוראים ככה. זה לא לפי היגיון מסוים. היה מסורת שקראו ככה. יש מסורת לפעמים בקריאה שאין בה היגיון. יכול להיות שיש היגיון מתחבא, מסתתר במה שאנחנו לא יודעים. אבל לפי הכללים אין בו היגיון. אין לנו הבנה. אבל בכל זאת אנחנו קוראים, כדי לתת טעם כלשהו, לתת טעם לשבח, לתת איזה כמו תבלין, כמו איזה הבנה לדבר, הוסיף כתב ארוחות חיים מה שכתב. אבל זה לא הטעם העיקרי, הטעם העיקרי שאנחנו אומרים בשירת העם זו גאלת, שלא כפי הכללים שצריך להגיד העם זו גאלת, זה משיקול של מסורת בלבד. המסורת היא זאת שקובעת שם, ולא דבר אחר. אז זה לגבי העניין אם זה משנה משמעות או לא. אין שינוי משמעות, אם תעשה דגש קל או דגש חזק, אין שום שינוי משמעות. גם כן, בסידור יש מצליח כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים, לא נירע לריק ולא נלד לבהלה. כתוב שם, ייזהר להרפות את הרימל, לא נירע לריק, להרפות אותה כדי שלא ישמע לשון לא ניגע לריק. מה ההבדל אם נגיד לא נירע לריק לבין לא ניגע לריק? מה ההבדל? אם נגיד לשון ניגע לריק עם דגש חזק, זה לשון נגיעה. לשון מישהו נוגע במשהו, נגיעה. אם אנחנו אומרים לא נירע לריק בג' רפויה, זה לשון יגיע, אדם יגע ועמל. אז מה הפירוש של התפילה שאנחנו מתפללים? לא נירע לריק. הפירוש הוא לא נתייגע לריק. מה שאנחנו מתייגעים, שזה לא יהיה לריק. אבל כאשר נגיד לא ניגע לריק בדגש חזק, זה לא ניגע, משהו לא ניגע בו, דברים שאנחנו נוגעים בהם, לא ניגע בהם לריק. מי מדבר על דבר שאנחנו נוגעים בהם? אנחנו מבקשים על היגיעה, כל מה שאנחנו יגיעים פה בעולם הזה, שזה לא יהיה לריק. אבל כתוב לעשות זה רפוי. אם אני לא אעשה רפוי, אם אני אעשה את זה בדגש, אם אני אגיד לא ניגע על הריק, לא ניגע על הריק, מה יהיה? זה יהיה לשון נגיעה או לא? לא, זה לא יהיה לשון נגיעה. מתי זה יהיה לשון נגיעה? כשיהיה דגש חזק בגימל, לא ניגע על הריק. דגש חזק, דיברנו עליו שבוע שעבר, הזכרנו שהוא בולע אות, ואמרנו שהרבה הרבה מהדגשים החזקים הם לאות נון. גם פה זה לבלע אות נון, לא ניגע על הריק. כשאנחנו עושים דגש חזק, זה כאילו כתוב לא נינגע על הריק. ואז זה באמת לשון נגיע ולא יגיע. כשאנחנו עושים דגש חזק, אנחנו מבליעים בו את הנון, כשאנחנו מבליעים בו את הנון, ממילא נהיה לשון נגיעה. אבל כאשר נעשה דגש קל, לא ניגע על הריק, לא ניגע, אלא לא ניגע על הריק בחלש, לא יהיה משמע לשון נגיעה. עדיין יהיה המשמעות של, של המשפט לשון יגיעה, ולא נגיעה. לכן לא יהיה שינוי משמעות. אז למה כתוב שיזהר? בכל זאת כתבו להיזהר כדי שלא יישמע. כתבו שם, אם תשימו לב על לשון שם, שלא יישמע לשון נגיעה. אבל באמת, גם אם אדם יעשה עם דגש קל, לא יישמע לשון נגיעה, אלא לשון יגיעה. זהו, נסכם שאין שינוי משמעות בדגשים קלים. אף פעם. בשום מקום. ובכל אופן הם חשובים, כפי שקיבלנו אותם מהר סיני, את כל הדגשים האלה. וגם כן, כמו שאמרנו, יש פסק בשולחן ערוך, לא ירפא הדגוש ולא ידגיש הרפא, לכן חשוב מאוד להקפיד עליהם, אך שינוי משמעות לא יהיה כאשר אדם יוריד דגש חזק או יוריד דגש קל או יוסיף דגש קל. זהו, עכשיו נעבור אל הכללים של הדגש הקל. מתי יבוא דגש כאן? שוב נחזור, הדגש הקל לא מגיע בכל האותיות, אלא באותיות בגד כפת. בית ג' ד' כף פי תם. אז מתי יבוא דגש קל באותיות אלה, מתי לא יבוא? יש בעצם שני כללים, כמו בשיעורים הקודמים, שני הכללים האלה מתפצלים לכמה מקרים, אבל בגדול זה שני כללים. מתי יבוא דגש קל? אפשרות ראשונה בראש מילה. בראש מילה יבוא דגש קל. אפשרות שנייה, אחרי שווה נח, גם באמצע המילה, אבל אחרי שווה נח. שוב פעם, בראש מילה, ואחרי שווה נח. אם אתם מבינים, ההיגיון של שניהם הוא אחד. זאת אומרת, אין הבדל בין ראש מילה לבין אחרי שווה נח. כי בעצם אחרי שווה נח, גם כן אנחנו כמו פותחים מילה חדשה, כמו פותחים עברה חדשה. זה כעין ראש מילה. לכן שני הכללים אפשר להבין אותם מתוך היגיון אחד, זה גם כן יותר קל לזכור ככה. בראש מילה ואחרי שווה נח. עכשיו נביא 2-3 דוגמאות מפרשת השבוע. וכי ימכור איש את ביתו לאמה. כי ימכור, ימכור, יש לנו במם שווה נח, אם אחריו הקף היא עם דגש קל. עם קור, לא עם חור, לא אומרים עם חור, אלא עם קור. את ביתו, הנה במילה ביתו יש לנו בית, בראש מילה, נגש קל, את ביתו, לאמה. עם כופר יושת עליו. כופר, עוד פעם, כף, בראש מילה, דגש קל. ונתן, אני משיך את הפסוק, עם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו, עוד פעם, פדיון, פי, בראש מילה, דגש קל. ומחרו את השור החי וחצו את כספו. כספו, בסמך יש שווה נח, ואחריה בפי יש דגש קל, כס פה, כס פה. אתם זוכרים כבר את הכללים של השוואים, מתי יבוא שווה נח, מתי יבוא שווה נח, מהשיעורים הקודמים, דיברנו על השוואים. אז אם כן, כאשר יבוא שווה נח, אחריו יהיה דגש קל. זה שני הכללים בעצם. בראש מילה ואחרי שווה נח. עכשיו נראה מהם הענפים של שני הכללים האלה. אז לגבי ראש מילה, אמרנו בראש מילה צריך להיות שווה, צריך להיות דגש קל, כן? בראש מילה צריך להיות דגש קל. אז זה כאשר אין אותיות אהבי לפני. אם יש אותיות אהבי במילה שלפני, הדגש הקל בורח ונשאר רפוי. יש לכם דוגמאות לזה, גם לכלל, גם לכללים שאמרנו מקודם וגם לכלל שעכשיו אנחנו אומרים, אין ספור דוגמאות. אתם יכולים לעקוב מתוך סידור התפילה או מתוך קריאת שניים מקרא ואחד תרגום או מתוך קריאת התנ"ך, אתם יכולים לראות את הדוגמאות האלה על כל צעד ושעל. זה לא איזה דברים שמגיעים מדי פעם, ממש בכל כמה מילים אתם יכולים למצוא את זה. כמו שאמרנו, בראש מילה יהיה דגש קל, אבל כאשר בסוף המילה הקודמת יש אותיות אהבי, אותיות אהבי זה אותיות א', ה', וואו, יוד, ירד הדגש הקל, יהיה רפוי. דוגמאות מפרשת השבוע, לא יוכל למוכרה בוירדו וה. יש לנו את המילה וה, המילה וה היא בית בראש מילה, לכאורה צריך להיות דגש קל. למה כתוב וה? למה בוירדו וה ולא בה? בגלל שסוף המילה הקודמת מה היא? וואו, הוואו היא אחת מאותיות האבי שאמרנו עליהם שאחריהם יהיה רפואים, בבירדו ובה. וכי הקש תראו באבן או ואגרוף. למה ואגרוף? למה ות ולא בית? זה בראש מילה. כי המילה הקודמת גמרה בוואו. עכשיו, בכלל הכלל הזה, חוץ מאותיות אהבי, יש לנו עוד אותיות שבהם קיים הכלל הזה. אבל זה לא שונה, זה בתוך הכלל הזה, כמו שאני אסביר. האותיות הן אותיות ה, חף, נון, טאו. כאשר הם יהיו מנוקדות בקמץ, אחריהם גם כן יהיה רפוי. אותיות ה, חף, נון, טאו, נהנו אותיות הכנתה, סימן לזכור, הכנתה. אותיות האלה, כאשר הם יהיו בקמץ, אפילו אם לא יהיה אחריהם אותיות ההבי, הם יהיו, הבגד כפת שאחריהם יהיו רפויים. לדוגמה, כל יום אנחנו אומרים קריאת שמע, ובלכתך ודרך, ודרך. למה הוות היא רפויה ובלכתך והדרך? תסתכלו, יש שם אהבי מאחורה? אין אהבי מאחורה, מה? יש שם חף. אבל אם קמץ, זה כמו דין אהבי. ותצנה כל הנשים אחריה. ותצנה נון, עוד פעם, אין לנו פה. יש לנו נון סופית, אם קמץ, גם כן, אחריה יהיה חף רפוי החול אנשים ולא יהיה דגש. זה בתוך הכללים של לוי. למה אמרתי מקודם שזה בתוך הכללים של לוי וזה לא כלל בפני עצמו? כי ברגע שיש לי קמץ, באות האחרונה של המילה, זה כאילו יש אחריה ה'. היא מושכת אחריה אות ה' כביכול. או אפשרות גם אותיות אחרות, אבל על פי רוב זה אות ה'. זה מה שנקרא בספרים של המדקדקים, זה נקרא מושכת אחרי הנח. מושכת אחרי הנח. אז יש לנו פה, ותצא נא, לדוגמה, ותצא נא כל הנשים, שאמרתי נא, אפילו שאתם לא תראו, תסתכלו בפנים. אין שם ה' אחר כך. אנו נהנון סופית. אבל כאילו יש פה ה'. ותצא נא, תדמיינו, כאילו יש פה ה', וממילא כל הנשים ולא כל הנשים. ובלכתך ודרך, ובלכתך, אמנם אין שם ה' אחר כך, זה חף סופית בכלל, אבל כאילו יש פה ה', ולכן עושים את זה רפואי. וזה קיים, כמו שאמרתי, רק באותיות הכנת, זה לא קיים בכל האותיות, ממילא הכלל הזה הוא לא כלל שמתפרס על כל האותיות, אבל הכלל הזה בעיקרון הוא כלול בתוך הכלל של ההבי. יש לנו ההבי, א', ה', וואו, י', בדומה להם אותיות ה', כאשר עושים אותה בקמץ, ח', נ', ת', כאשר הם יהיו בקמץ, כאילו יש אחריהם עוד ה' נוספת, וה' נוספת הזאת גורמת שהמילה הבאה, כאשר היא מתחילה בבגד כפת, האותיות בגד כפת תהיינה רפויות. אז זה הכלל הראשון. זה בעצם הכלל הראשון של בראש מילה. דרגש כאן. יש לנו את הכלל השני של השוואה, שעליו אנחנו הולכים קצת להרחיב בהמשך בעזרת השם. אבל הכלל הראשון הוא שבראש מילה יהיה דגש קל, אבל אם יהיה הבי, ירד הדגש הקל, או אותיות הכנת השם בכלל הבי, כמו שאמרנו. דגש קל, אם יש הבי, זה מתבטל הכלל הזה. עכשיו יש לנו כמה מקרים שהכלל לא מתבטל, וחוזרים לכלל הראשון. מה הם הכללים האלה? זה חמישה כללים. מפיק, מפסיק, דחיק, אתם מרחיק ואדומות. הראשונים קבעו את המשפט הזה, שהוא בעצם כיין חרוזים, כדי לזכור את כל הכללים. מפיק, דחיק, מפסיק ואתם מרחיק. כלל של אדומות הוא נוסף אחר כך. לכן זה, יש לנו פה משפט יפה, מפיק, מפסיק, דחיק, אתם מרחיק ואדומות. כל אלה מקרים שבהם היוצא מהכלל יוצא מתוך היוצא מהכלל וחוזר לכלל הקודם. דהיינו, הכלל הראשון הוא שבגד כפת בראש מילה דגוש, נכון? הכלל השני הוא שהביא בסוף מילה הקודמת, מרפים את הדגש של בגד כפת בראש מילה. הכללים האלה, מפיק, דחיק, מפסיק, כתם מרחיק ואדומות, מחזירים אותנו אל הכלל הראשון, שבגד כפת בראש מילה יחזרו להיות גושים, למרות שיש מאחוריהם הביא. מה עם הכללים האלה? בעזרת השם, נרחיב עליהם שבוע הבא, גם שם אנחנו נחזור אל הדגש החזק, שהבטחנו שיש לנו עוד איזה נקודה שאנחנו צריכים לחזור אליה, ויש לנו עוד להרחיב גם על השווה, בגד כפת אחרי שווה בתוך המילה, נכון? בגד כפת בשווה אחרי המילה, מה הדין? בתוך המילה, יש לנו בגד כפת אחרי שווה, צריך להיות דגוש. גם זה אנחנו נראה בעזרת השם, שזה לא קיים בכל המקרים. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.